זה ניגון שהוא קרוב לניגון של הבעל שם טוב. הוא לא... לא חושב שפעם... אולי... לא יודע. יש מקומות ששרים אותו על מנוחה ושמחה. ניגון חסידי מאוד מוכר, לא יודע של מי, מאוד ותיגן. מה? תראי, אי לילה, אי לילה, אי לילה, לילה, אי לילה. Lelela mailela lelela ayaya ayaya talalalelela lelela mailela lelela talalalelela lelela mailela lelela lelela mailela talalalelela ayaya ayaya talalalelela נשאיר אותו על מילים, על מנוחה ושמחה, זה יעזור לכם ויבלבל אתכם. מה? יעזור? נשאיר פעם מנוחה ושמחה, ואחרי זה נחזור על זה עוד פעם בלי המילים. בסדר? מנוחה ושמחה אור ליהודי יובוי ושבתון יוים אכבדי שויים רבדון
La 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 la
כלכלית, נכון? הוא מאוד דומה בהתחלה של הניגון של הבעל שם טוב. לא, לא, יאי, לא, לא, יאי, לא, לא, לא. לא, בסדר, החלפתי. זה מאוד דומה לזה. ההתחלה. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. הפרשייה הזו מתחילה בענייני בגדים. לבגדים יש חשיבות גדולה מאוד. עד עכשיו עסקנו בכלים, והפרשה הזו מתמקדים הרבה מאוד בבגדים. האמת היא שבחז"ל גם בגדים נקראים כלים, מלשון האמוראים. אבל הדבר החשוב פה, שזה לא רק בגדי שרד. שני כינויים יש לבגדים, אצלנו בפרשיות. אחד, בגדים, ושני, אחד בגדי שרד ושני בגדי קודש. זה שני מדרגות. הבגדים הראשונים במקרא, יש להם תפקיד מאוד מינימליסטי. תפקיד הוא רק להצניע. זה גם דבר קדוש. צניעות וקדושה הם תרי רעין דלה מתפרשים. לכן גם הבגדים הראשונים בהיסטוריה, מאז שאדם הראשון נחשף לזה, שחוסר הצניעות שלו בעקבות חטא אדם הראשון תגרום בעולם לערווה, אז האדם מחסד את עצמו בצניעות שמטרתה ליצור גדר של קדושה. כל מקום שאתה מוצא גדר של ערווה, צריך גדר של קדושה. עוד הרבה לפני שזה מתחיל, פרשת קדושים תהיו, זה מתחיל בפרשת בראשית. היה מקום שנמצא בו גדר של ערווה, כי הנחש זה מה שהוא רצה, הוא חשק בחווה, ועל כן אדם הראשון באופן טבעי הרגיש צורך בגדר של קדושה. ומאז זה מלווה אותנו שכל מקום שיש חוסר קדושה, אחד הדרכים הבולטות זה ההצטנעות. הרבה דוגמאות בתנ״ך מאוד מעניינות ומבליטות את זה, למשל, אצל רבקה. מה התנועה הטבעית שהיא עושה? האמת היא שגם ילדים עושים כבר הרבה פעמים. כשהם רואים משהו מתביישים, הם מתכסים, שמים את הכובע על הראש. תראו כמה זה קורה היום, זה נהיה כמעט פופולרי. כל מי שראה תמונות של עצורים, יראה איך הם מובלים לחקירות, ראיתם? כולם את הטריקו על הראש. כולם נהיים עם כיסוי ראש מלא, בבסלי כזה כולם נהיים. זה גם בושה, רק שם זה בושה... לעתים אמיתים, לעתים, וזאת אומרת, גם לעתים היא אמיתית, היא ודאי מביאה העצמה של איזו תחושה טבעית. הולך לך נער שבליל שבת לפני חודש וחצי רצח נער בפתח תקווה, השם ירחם. משפחת הנרצח והנרצח. איזה כאב לב, מי יכול להשלים דבר כזה? אבל גם הלכו החיים של משפחת הרוצח. נער, חבורות רחוב. שם רחב, שכך קרה לנו שבחוצות קריה, זה מה שעושים נערים בליל שבת. אם אין קדושה, נהיה ערווה ונהיה פריצות ונהיה שפיכות דמים. אין, המציאות מאוד מתקשה לשמור על נתון שהוא לא מגיע לצד הזה או לצד הזה. קשה מאוד לשמור על משהו כזה. או שאתה פה, או שאם לא, אז יש ריקנות. ריקנות עלולה להוביל. למקומות מאוד מסוכנים, לא תמיד, אבל היא עלולה מאוד להוביל למקומות כאלה. הולך אחד כזה ורואים אותו, אני בטוח שהוא מתבייש, הוא לא יודע איפה לשים את עצמו. אני מקווה שהתחושה הזאת תלווה אותו כל חייו, כי אולי זה יהיה התיקון שלו. של אחד שהרג עולם ומלואו, אני מניח שמכירים את הסיפור בפתח תקווה לפני חודש וחצי. זה משהו שאי אפשר להכיל אותו כחברים, כהורים, סתם חבורות רחוב. על הבל וריק, ליל שבת קודש. אתה חושב על כך, איך סוף. אחרי אתה חושב גם בתור מחשבה של מדינה, איזה ביקורות משום הסופג הציבור הדתי, החינוך הדתי והחרדי. אתה אומר, בבקשה, תספרו לי קצת, איפה אתם מכירים כאלו תופעות מגונות? אלו רצים ואלו רצים. והיה שם, רצו אחריו, רצו אחריו, רדפו אחריו, הרגו אותו, חבורה שלמה רצה אחריו. וכל מקום שיש גדר של קיצות, באופן טבעי, אדם שמבין לי שזה פגום, זה דוגמה קטנה, הוא רוצה להתכנס. להתכנס זה להיות עם הפנימיות שלו. למה אדם מתכנס? כי אי התכסות זה אומר שמה שיש לך אתה מחצין אותו. התכסות זה אומר שאת מה שיש לך אתה מפנים אותו. מי שמפנים עוסק בפנימיות שלו. מי שמחצין באופן טבעי עוסק בחיצוניות שלו. אדם מחצין את החיצוניות. קשה מאוד להחצין פנימיות. לא מצאנו מישהו שדורש ברבים כמה הוא צנוע במידותיו. ברגע שהוא ידרוש כמה הוא צנוע, אז הוא כבר לא צנוע. צניעות, יש דברים שהצניעות יפה להם. אחד מהדברים זה הפנימיות שלו. אז מי שעוסק בהתכנסות פנימית, אז הוא מפנים. מי שעוסק בהתכנסות, בהחצנה, אז הוא מחצין. זה מאוד טבעי. ואם היה חטא של אדם הראשון עם הגוף שלו, סימן שהייתה נטייה של העולם בשלב הזה, שהנחש הוביל אותה. הלא הוא הנחש, הוא היצר הרע. שהוא למעשה ההתמודדות עם תיקון חטא אדם הראשון, אני מזכיר, מלווה אותנו כל החיים עד שזה יתוקן. אז ההתמודדות הזו קיימת. זאת אומרת שהנחש, היצר הרע, הוא העצים ביחס לחיצוניות בניגוד לפנימיות של האדם הראשון. הוא העדיף לעסוק בגולמיות שלו, בחומריות שלו, ולא בנשמה האלוקית שניתנה בו. על כן התחושה הטבעית של האדם הראשון, תובנה הכי פנימית זה. אם זה כך, אני צריך עכשיו להצניע פנימה ולעסוק עצמי, להעצים ולחזק את הפנימיות שלו היא במקום להחצין את עצמי. זה הסיבה גם למשל לכיסוי ראש בתפילה. מטרת כיסוי ראש בתפילה, כשאדם מכסה את ראשו, כמו שאומרת הגמרא, כסי רישך, תכסה את ראשך כדי שיהיה לך אימת הדשמיא, כיסוי הראש מטרתו, שאדם גם, חדיסת הזו, כל אחד יודע שכשאדם עם תלית על הראש, דרך משל, אז הוא מכונס פנימה, הוא לא מפוזר. זה לא שאי אפשר להיות מפוזר עם תלית על הראש, הכל יכול להיות. זה עוד אמצעי, זה עוד אמירה פנימית שגם מסייעת, יש לה גם כלי שהוא מסייע. אבל אדם יכול, כמו שרבי נחמן אומר, לעשות התבודדות בין אנשים מבלי ללכת ליער, ויכול להתבודד ולחשוב על כל העניינים בעולם. תמיד, כל דבר זה כך. זה רק כלי עזר שיש בהם משהו מהותי, זה לא כלי עזר חיצוניים, זה לא איזו תזכרת חיצונית. זה משהו פנימי. מהסיבה הזו למשל כתוב בפסקים, שאם אתם זוכרים, שגם באבלות צריך להתעטף. פסוק בירמיהו, נכון? יחזקאל, סליחה. למה צריך להתעטף? כי ההתעטפות אומרת שאני מתכנס עכשיו עם הכאב שלי, עם החשבון נפש, עם הזיכרונות. מהסיבה הזו למשל כתוב באחרונים, שכשאדם יושב, יש דין עיטוף באבל. כתוב הרמ"א שלא נוהגים בזה היום, אבל כתוב באחרונים, שמי שיושב עם מלבוש עליון, עם כובע, יושב וישמיט את המקבט שלו קצת למעלה. כדי להיות באיזה מצב שהוא נמצא באיזו התכנסות פנימית. איזו אמירה, אני לא כל הראש שלי עכשיו בחוץ, אלא אני פנימה. וזו עבודה משמעותית של האדם, לדעת איזה דברים הוא מצניע ועושה עבודה פנימית. לא מצניע רק כדי להסתיר אותה מהעולם. מצניע גם כדי שהוא יוכל להתעצם איתה מפנים. לעומת אחד שהוא עניינו כשהוא מחצין, חוכמות בחוץ תרונה, כשהוא מחצין אין לו זמן מספיק. לטפל בצרכים הפנימיים שלו, ואז הוא מאבד את הדבר היקר לו ביותר, שזה את הפנים, הוא לא מספיק יכול לאבד אותו. אז זה מישור שקיים תמיד. הפרשה הזו נכון לעסוק בו, מכיוון שיש איזה שדרוג, העלאת רמת הבגד. עד פה הבגד לא משמעותי מהו, אלא העיקר שהוא מכסה. דרך אגב, נוהגים לספר סיפור מאוד ידוע על רבי ישראל נג'רה, שהיה רבה של עזה. הוא לא היה רק בעל רחוב בקריית משה וגבעת שאול. בדרך כלל מי שלמד בישלץ, אז הוא יודע שיש רחוב כזה. אז חוץ מרחוב כזה היה גם רבה של עזה. בעזה הייתה קהילה יהודית. מה? הייתה קהילה יהודית בעזה. רבי ישראל נג'ר היה רבה של הקהילה. והוא חיבר פיוט מאוד ידוע. איזה? קריבון זה פיוט של רבי ישראל נג'ר. ומספרים שבשעת החיבור של הניגון הוא כל כך התלהב של השיר, של המילים.
לא חושב שהוא חיבר ניגון לזה, כן? רק מילים. כשהוא חיבר את זה, אז הוא כל כך התלהב שהוא הוריד את המלבוש העליון. והוא קיבל על זה ביקורת משמיים. איך הוא ראה את המלבוש העליון? נוהגים לומר בהרבה מקומות שאחד המבחנים של האדם, אחד המבחנים של האדם להרגיש שדבר מסוים, גורם לו לקודש או לא, זה מה הנטייה הנפשית שלו באותו רגע לעשות. האם הנטייה הנפשית שלו באותו רגע זה להתארטל, או באותו רגע הנטייה שלו זה ללבוש עוד משהו של צניעות. אני לא מדבר כאן, נתעלם רגע ממזג האוויר, בתנאים, תנאים שמזג האוויר לא בעייתי. מה הנטייה שלך? להוריד, תראו גם התנועה, כשרוצים עד היום כאילו להמחיש תנועה של כאלו שבאים להראות את הכוחנות שלהם, נכון? אז מה התנועה שהם עושים? הולך להוריד את ה... נכון? הולך להוריד את הזה, תראה אותי, נכון? לעומת זאת, כל אחד שהולך בתנועה של התכנסות, כמו למשל חתן, אז הוא לובש עוד משהו. עכשיו הוא נכנס לאיזה מקום פנימי, העולם מסביב מאוד חשוב לו, הוא הזמין את כולם, אבל הוא הולך עכשיו להיות פנימה. זה נוהגים לומר אצל חסידים שהמבחן שלך זה מה אתה רוצה. הרבה פעמים כשאתה רואה אדם הולך בשבת, מוריד את חלק מהמלבושים שלו, שאלו אותי פעם תלמידים, על זה שאצל חסידים נוהגים לשבת בסעודה, לא משנה מה הטמפרטורה כמעט, בלבוש מלא, להפך. הראיתי לבנות שלי לפני הרבה שנים, שאלו אותי מה ההבדל. אז אמרתי, הם באים אלינו לסעודה השבת, גם בחורים מישיבות ליטאיות, זה לא משנה אם הם ציוניות או לא ציוניות, זה גישה ליטאית, וגם השבת בחורים חסידים, תראו מה יקרה בסעודה, אמרתי להם. וזה היה דבר באמת מפעים. בשנייה שנגמר הקידוש, אז הליטאי מיד, כל אחד, מי שלבש, הוריד מה שלבש ולך איתו לידיים, מי שהיה עם הניבה את התנועה הזו, וסידרו, והחסידים סידרו את הגרטל, וישבו בסעודה. עכשיו לא לטעות, גם היה לזה השלכות, למה אתה מדבר בסעודה? איפה אתה נמצא? בסעודה. זה לא תמיד, ואין בזה כללים, ויש המון 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 חריגות, לא. אנחנו עכשיו לא מדברים על בכלל, על סטיגמות, זה ממש לא מעניין אותנו כעת, כן? רק על הביטוי שלו, תהיה לנו דוגמה. אני אספר עוד סיפור לפני שאני קורא פה, תורה של רבי נתן בליקוטי ההלכות. מעבר לבגדים שעד פה דיברנו על כיסוי, יש לבגדים עוד משמעות. האם הבגדים גם מדגימים משהו? כל מי שראה פעם הכי בולט היום זה לראות תמונות של מפגשים באום של נציגי מדינות. אתם אוהבים, ראיתם פעם תמונות כאלו? זה מאוד מרתק לראות איך באים כולם בלבוש האירופאים, וכל מי שכבר נהיה אירופאי, כולם אותו לבוש, אבל העמים הקצת יותר צבעוניים מהעבר מקפידים על לבוש מסורתי שמסמל משהו. אני לא רוצה להזכיר את השם של הרשע הזה מלוב, כדי שיודעים לפחות למי אני מדבר. הרשע הזה מלוב היה לו סוג של לבוש משוגע לחלוטין. ראיתם את התמונות פעם שהוא לבש? הרוצח המשוגע הזה? היה לו לבוש שבאמת אפיין לבוש של משוגע. ראו שהוא משוגע. אבל יש לבושים הרבה יותר מודנים. ראו עליו שהוא ממש אדם פרא, פרא אדם בסגנון הלבוש שלו. צריך את הלבוש שלו, גם אלו שהקיפו אותו, אבל הוא, זה היה ניכר עליו שהוא פרא אדם. ממש אחד שהלבישו יותר פרא, אתם יודעים שרבי חיים ויטל אומר, למה נקרא ישמעאל פרא אדם? אתה צריך להגיד קודם את השם עצם, אחרי זה את השם תואר. אנחנו אומרים, זה איש הרים, זה איש גבעות, נער גבעות, לא אומרים גבעות נער, נכון? אמר רבי חיים ויטל שישמעאל, המהות שלו זה פרא. הוא מתלבש כמו אדם. זה לבושים של אדם. כך כתב רבי חיים ויטל. ויש דוגמאות יכולות בעולם. איך שהתלבש אותו אחד, כולם ראו עליו שהוא ככה. וכן הלאה. ויש לבושים שאתה רואה, שהם באים לסמל מלכותיות, אצילות. כמובן שאסור שהחיצוניות תחבא את הפנימיות. סיפור מאוד ידוע על רבי ישראל מרוז'ין, זכותו תגן עלינו, שרבי ישראל מרוז'ין היה הולך בבגדים מאוד מלכותיים. באחד הפעמים הוא יצא לקידוש לבנה מביתו, וכשהוא חזר, ראו שיש על השלג תביעות דם. והתברר שבישראל מרוז'ין הלך עם נעליים אומנם מזהב, מצופות זהב או עם איתורי זהב, אבל הסוליה, הוא ויתר עליה. כי הלבוש היה כלפי חוץ, אבל הוא עצמו כלפי פנים, לא רצה להקרין לעצמו שהוא פנים, שהוא זהב. פנים, הוא רצה להיות בעבודה פנימית. כתוב בספר חסידות שזה נאמר על אהרון הקודש, מבית ומחוץ תצפנו. חוץ זה סוגי ההתנהגות, בית זה פנימיות הנשמה שלך, אבל באמצע בין הזהב החיצוני לזהב הפנימי, שכך אומר רבא בגמרא, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם. השאיפות הפנימיות הנשמה שלך צריכה להיות זהב, החיצוניות ההתנהגות שלך החיצונית צריכה להיות כזו, אבל בתוכך אל תחזיק מעצמך זהב, תרגיש שאתה עץ, תרגיש פשטות. אז רבי סן מרוז'ין כך היה הולך בחוץ, ובפנים הוא היה עובד עם עצמו כל הזמן, כן? אבל יש בגדים שכאמור הם לא רק כיסוי, יש בגדים שהם תוכן. ועיקר הבעיה שאם לא, עכשיו קצת נתחיל לעשות הכנה למה שכתוב אצל רבי נתן, יש בגדי קודש ויש בנביא תיאור על בגדים שנקראים בגדים צועים. יש בגדי קודש מול בגדים צועים. לא נקל ראש בעניין הבגדים, גם בדורותינו. שאלת הבגדים היא מאפיינת, היא מטמיעה, היא משרה על האדם אווירה. היא לא רק מכסה אותו. כל אחד יודע שבגד גם מקרין. או שהוא מקרין על ידי השתייכות, או שהוא מקרין על ידי לעתים, ודאי עוד בגילאים שלכם, אז בגלל המנהג הנפוץ בישיבות ההסדר, שאתה חייב להיות לוח מודעות מעליך, אז לפעמים אתה משדר על ידי מה שכתוב לך על הגב, או מתחת או מקדימה, נכון? שבגיל מסוים כבר אף אחד לא ילך ככה. תראו לעצמכם שרבי יאיר יבוא לפה עם טריקו, שכתוב עליו משפחה שהיא אגדה. בסדר, יכול להיות שבבין הזמן, אם אפשר לעשות דבר כזה עם כל המשפחה בלי עין הרע, שהיא באמת אגדה. בסדר, אבל לבית הנדרש, שהוא יבוא. ספסתי שזה יהיה מילה עדינה. לא, זה בסדר. משום מה בציבור, שיבת הסדר כאילו התקבע שזה בסדר, עד שהוא ה' ו' ז', לא יודעת איפה, שאתה עוד יכול להיראות כמו שמיניסט באחרי מבצע פורי. כבר הכתוב, כל העניינים. אבל אתה מקרין בזה משהו, אתה מקרין כפול, גם את מה שכתוב, וגם את האווירה הכללית שאתה רוצה להיות בה, נכון? עכשיו, יש דברים שמקרינים, עניינים אחים לחלוטין. כשהולך כהן גדול ויש לו על הלב חושן, זה הקרנה בעלת משמעות גדולה מאוד. או, היא לא מקרינה רק כשהוא צריך להתכסות, כי הוא כבר מכוסה. יש לו מתחת לאיזה כתונת בת קודש. יש לו מעיל. המעיל ומעל מעיל יש לו עוד אמירות גדולות מאוד. יש לו אמירות על הכתפיים. הרבה אמירות. והאמת היא שצריך לנתח כל בגד כזה. אנחנו כעת לא הולכים לעסוק בפירוט הבגדים של הכהן הגדול שהם בעלי משמעות אדירה. רק כתזכורת אחת קטנטנה, איזה פנינה עבור עזורנו. אני מזכיר שהוא הולך על הכתפיים עם אבני שואה. הוא שכמיסט מובהק. איפה הוא שם את אבני הזיכרון האלו על? איך תקראו לה כתף במקום כתף? שכם, נכון? נתתי לך שכם אחד, אחד הפירושים, שם שזה מלשון, שכם. איך עמדו באריזים והריבל? שישה, בואו נגיד את זה עכשיו בשפת פרשתנו, שישה על הכתף האחד, שישה על הכתף השנייה. איך אנחנו קוראים היום להר, כשרוצים להגיד במפה? אמרים, יש לך שם כתף, נכון? אז על כתף אחת שישה משמותה, כתף שנייה שישה משמותה. והוא עומד בתווך, הוא בתוכו מחזיק את כלל ישראל בנקודת קודש פנימית, הוא מקרין על האומה, הוא סופג את האומה פנימה, הוא חווה אותה, והוא קורא לה בשם השם, דרך האורים ותומים שנמצאים על הלב שלו, הוא מקרין שם השם לכל האומה. מה? נכון מאוד. אני אגיד לכם אז כבר עוד דברות על זה, שאי אפשר, לא יודע אם אמרתי לכם אותו בשבוע, שאולי לא חושב שאמרתי אותו. לא זוכר מתי ראיתי אותו. ראיתי אותו בתורה של בשר שלום מבלז. שר שלום מבלז אומר שכתוב הפרשה הקודמת. זהב, כסף ונחושת, תכלת, ענון וכו' וכו' וכו'. בסוף, אבני שוהם ואבני אלוהים לאפוד ולחושת. אז לכאורה, אבני שוהם זה לאפוד, אבני מילואים זה לחושן. ככה פרשנים ופשטנים גם מסבירים. אבני שוהם זה לפה, אבני מילואים לחושן זה לפה, לחושן, חושן המשפט. שואל גם האור החיים ואחרים שואלים. לכאורה הדרוג היה צריך להתחיל מהדברים הכי יקרים, כך הוא גם מתחיל, זהב, כסף, נחושת, תכלת, באגמה. זה הסדר. לא ברור, כי יכול להיות שיש בתוכו, קודם כל גומרים את המתכות, כי תכלת יכול להיות שהיה יותר יקר מנחושת. אבל בגלל שגמרו את המתכות, זהב, כסף ונחושת, חזרו לעיקרים, מעבדים, תכלת והגמה, שזה באמת יקר. מי שיש לו פה ציצית תכלת יודע את המחירים. זה באמת דבר יקר הרבה יותר. הוא באמת עד שמפיקים אותו וכן הלאה. אחרי זה דברים זולים יותר. שואל האור החיים, וגם רבי שר שלום בלז, הוא אומר, הרבה יותר יקר זה אבנים טובות, הרבה יותר יקר, הרבה יותר קשה להשיג אותן. הרבה יותר יקרות. למה לא כתובים בהתחלה? אז הוא אומר משהו ממש תורה מתוקה, לא ראית אותה, אף אחד אפילו לא ציטר אותה, כי זה ספר באיזה סטנסיל, זה דפוס עוד כמו של פעם, הראיתי לכם פעם צילום של זה, ואין, הוא כותב שם בספר, שמהזהב, מהכסף, מהנחות, מכל שאר התרומות שהיו עד שם, עשו מזה בגד שבתוכו זה בגדים שהם ייצגו את כלל ישראל, מיד נסביר מדוע. לעומת זאת, אבני המילואים ואבני החושן הם אבנים פרטיות, כי כתוב עליהם שם פרטי של שבט. זה לא כלל ישראלי. מהזהב עשו מעיל, במעיל אין חלוקה שבטית. של מי המעיל הזה? כל בית ישראל. אבל בחושן כתוב שם של שבט ספציפי. האבן הזו של השבט הזו, האבן הזו של השבט הזו. הוא אומר, על כן יש מדרגה אפילו באבנים, כי באבני השוהם לפחות כתובים שישה יחד, שישה יחד. על כן מה הסדר? קודם הכלים, קודם זה החומרים שמהם עושים, תרומה בשם כלל ישראל. אחרי זה אם אתה לא מתקלל עם כלל ישראל, אתה פחות מזה, אבני שוהם. אבל הכי פחות זה אבני מילואים, כי כל אחד הוא כל שבט לעצמו. זה תורה מאוד משמעותית. שמה, נכון, יפה מאוד, נכון מאוד. אתם יודעים מה רב צחי מתכוון? התקלנו את זה לפני השנה אפילו באלול. שבעבודת כהן גדול ביום הכיפורים כתוב, שלוקח את פר השעיר, את דם הפר ודם השעיר, והוא מערבב אותם כדי להזות, אז אומרים בסדר העבודה, סס והרה, מדם הפר לדם השעיר. אז שאל הרבי מבלז, רב שר שלום מבלז, מה כל כך משמח בזה? בסדר, צריך לעשות את זה. מה הוא סס והרה? מה הוא מתלהב כל כך? מה משמח? אז הוא אומר, עד עכשיו היה לו דם הפר. דם הפר זה של הקורבן האישי שלו. שלו ושל בית הכהנים. דם השעיר מייצג את כלל ישראל. אומר, כשאני לבד, מה אני? עכשיו שאני מתקלל בכולם, סס והרה, הוא עושה את העבודה הזו בשמחה. טוב, אז עכשיו ממילא נדבר קצת על הבגדים, במשמעות בכלל של בגדי קודש. אני מתחיל בליקוטי הלכות, בפסקה השנייה. כי כל המניעות מעבודת השם יתברך נמשכים מהבגדים הצועים, כמו שמבואר שם בתורה. בתורה הנ"ל, זו תורה של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. ושם מבואר, זה תורות על ענייני אגדות רבא ברבר חנה בש"ס, שרבי נחמן כתב זה בליקוטי מוהר"ן באריכות, ששם כתוב שהוא רמא קופתא, רבא ברבר חנה רמא קופתא זרק גוש של כמו צואה, וסחרה לירדנה. מה המשמעות האגדתית של זה? כולם יודעים שרבא ברבר חנה זה אגדות. אגדות בעלות משמעות רוחנית גבוהה ועמוקה ותמירה ונעלמת, ורבים מצדיקי הדורות תרחו לפרש אותם. ומסביר פה רבי נחמן, רבי נתן קצת יותר מפרט אותו, שהרמא קופתא, כלומר הוא זרק פנימה דברים צועים, שהבגדים הצועים שנמשכו על ידי אבונותיו
שמהם כל המניות והמסכים, הם מפסיקים כמו נהר בינו לבין הקדושה שבחינת ארץ ישראל. זה עצר את הנביאה של הירדן. אני מזכיר רגע הנבואה שהדפסתי אותה פה בצד ימין, נבואת זכריה, שריבונו של עולם מראה לנביא זכריה את הדמות של הכהן הגדול. כהן גדול, אבל הפעם לא רק לא עם בגדי קודש, לא עם בגדים סתמיים, אלא עם בגדים צועים. בגדים צועים. וסביב זה יש שם גערה, ואין גילוי כמו שצריך. ואז יש אליו פנייה. אחד העומדים אומר, הסירו הבגדים הצועים מעליו. ומה מסמלים? מיד כתוב באותו פסוק, יש פתרון שמשווה את מסביר את המשל ואת הנמשל. ויאמר אליו, העברתי מעליך אבוניך, ואלבש אותך מחלצות. הבגדים הצועים תמיד בגדים בלשון החסידות, הלבושים, זה המקיפים שאדם בוחר להתנהג בהם. כל אחד יודע שיש ללבוש השפעה מיידית על האדם. בוא רגע ניתן דוגמה, בסדר? סליחה רגע שאני נותן דוגמה רגע של ביגודים, בסדר? נניח, אצל גברים, כשמישהו לובש נעליים פופולריות שיש היום אצל הבחורים. מה זה משדר? עדינות או ארץ ישראליות, גבריות, קשיחות, למה זה נותן מתוך הדברים? כל אחד מבין שגם אחד שובש כל השבוע נעליים כאלו, נניח נעלי ערים. אני מבין שזה הולך ומתמעט, אבל כי כבש אותו המגף, או לא יודע מה. אבל אני מניח שכל אחד מבין שנעלי ערים, כשאתה מחריב אותם לשבת, זה לא רק מצד שלבשת שבעיניך הם יותר יפות נעלי שבת. זה, יוצא, זה סוג הדין, כי זה נועד למשהו אחר, נכון? נועד למשהו אחר. כשגבר נניח יש לו שרבול ארוך, סוודר כזה, והוא מרים אותו ככה, וזה עכשיו בולט פה על הידיים פה. כל אחד מבין שזה משדר משהו, נכון? זה שידור של העוצמה. בתור בוגר גולני, בגולני למשל, זה היה עכשיו מהייסורים היותר חמורים הבלתי כתובים, לסגור את כפתור החולצה. חייל גולני לא היה סוגר את הכפתור. כי הכפתור זה אומר שאתה כאילו הולך עם החולצה לא באופן משוחרר. אין שפע של זרימת השרירים הישראלים שלך, שמוסיפה כוח אצל הצדיקים כדי איתה אצל הרב זצ"ל. זה השידור. אני לא מזלזל בזה דרך אגב. זה יוצר איזה תדמית של יחידה. זה יוצר תדמית של יחידה שהסדר הוא לא מרכז החיים שלה, אלא מרכז החיים שלה זה התמסרות למשימות שלה שדורשות הרבה גבורת כוח, שבאמת אני חושב שמוסיפים, כשזה נעשה כראוי, זה באמת מוסיף כוח לצדיקים. כשזה נעשה כראוי, אם זוכים, בסדר? הכל עוד מבין, זה משדר משהו. ואנחנו גם נגיד למישהו שלובש צורה מסוימת שהוא לובש משהו סבוני, לפעמים. ובכן, כשהוא לובש בגדים צועים, מקיפים של האדם, זה דרכי הבאה שלו, מה צורת הפנייה שלו, גם המוצנעת, איך הוא פונה אל החוץ, מה הוא רוצה לפנות אל החוץ, האם הוא רוצה לפנות אל החוץ בשידור מסוים, מה הנקודה של ההשפעה מבפנים, כלפי רצו, מה נקודת החיכוך, המפגש, בין פנים לחוץ שלו. כשאדם נוהג בהרבה אבונות, כל דפוסי ההתנהגות שלו עם אבונות, זה אומר שהוא נמצא תחת השפעה, תחת מקיפים, תחת עילה, תחת סביבה, שהיא כולה מקיפה אותו, אפילו לאט לאט הוא נקרח בה. זה הופך להיות מקיף אותו עד כדי כך שלא יכול להשתחרר ממנו. וכל אחד יודע שגם בלבוש נמצא גם המון מימד של גאות וגאווה ושררה, והרבה דברים פגומים, והרבה לבוש של ענווה ופשיטות וצניעות, לפעמים כמעט באותו בגד, אפשר לבוש אותו באופן כזה ואופן כזה. כן, אומר רבי נתן, שזה יכול להיות לפעמים מחיצה, כשאדם לובש לבוש מסוים, זה יוצר לו תחושה שמשודרת לאו דווקא מדין ההשתייכות, אלא אפילו מדרך הלבוש ומה הוא לובש, צד הזה מחיצה בין זה לבין הקדושה. היין שם, ועיקר ההתגברות של הבגדים הצויים למונעו מדרך החיים האמיתי, כדי גאות וכבוד המדומה של העולם הזה. בימי רבי נחמן זה הייתה התמודדות, לא לבושים פרוצים כמעט. השאלה הייתה, מה אתה משדר
האם אתה משדר גאווה, שררה, ואולי גויות והתנהגות של חיקוי אומות העולם, שבאמת אחד המקומות שבו הכי חמים הקפידו על לא לראות כאומות העולם היה בלבוש, כי זה שני שידורים. באמת אחד הדברים הכי קשים לראות, שאת חוצות קריה כבשו בעיקר בגדים שמשדרים, בעיקר בגדי אירופה, שמאוד מושפעים מהאווירה או של גאווה וכבוד מדומה, או של הרבה מאוד חוסר צניעות, החצנה. כי גאות זה מאוד דומה להחצנה. אתה מחצין משהו שאתה רוצה להתגאות בו. לפעמים זה הדבר השולי בחייך, אבל אתה מחצין אותו. אני מדלג פה, לא נקרא עוד משפט אחד. כי בוודאי מי שירגיש שפלותו באמת, וישים אל ליבו איך הוא מלוכלך באבונותיו ותאבותיו ופגמיו הרבים, ודאי ילך על ידיו על רגליו ויבקש בכל כוחו את הרופא האמיתי שיוכל לרפא תחלואי נפשו. כי מי יוכל לסבול להיות מלובש בגדים מצויים ומטונפים? אך הבגדים מצויים בעצמו מבלבלים את דעתו ומעקמים את לבבו עד שעושה עצמו כלא ידע את תינוף מעשיו, הוא כאילו מתכחש לזה, וזה ממילא משפיע עליו, וחפץ עדיין בכבוד של העולם הזה ונופל בגאות וגסות רוח, ודי זה אינו יכול להתקרב אל האמת. אני מדלג אם אתם יכולים לפסקה הבאה ולא לתחילתה, עד שורה רביעית מדבריו. כי עיקר הגאות הוא בבגדים שבשורשם, לבגד יש מעלה גדולה מאוד, לא לזלזל בו, שורשם הם גבוהים מאוד, מבחינת השם הלך גאות לבש, גם השם לבש לבוש גאות. לא רק זה, גם אדם לובש קצת לבוש מכובד. איך רבי יוחנן קרא לבגדיו? חבדותוי. אמנם בשילטות יש גרסה מאוד מעניינת, שרבי יוחנן קרא ללבושי השבת שלו חבדותוי, לאו דווקא לבושי היכול, אבל אצלנו בתלמוד הגרסה היא למלבושה, והוא ארץ ישראלי. אני רוצה גם להזכיר משהו על ארץ ישראל בחוץ לארץ. הגמרא אומרת בדיוק על רבי יוחנן, שתלמידה של רבי יוחנן ישבו לידו ושאלו אותו, מפני מה תלמידיכם שבבבל מצוינים? זוכרים את הגמרא? הוא ישן קצת, נמנה. מה הם אמרו לעצמם? מה? לפי שאינם תלמידי חכמים. איתה רבי יוחנן ואמר, לא, סיבה יחד, מפני שאינם בני מקומן. כלומר, לבוש, לפעמים, אם זה בחוץ לארץ, איך הם מתרגמים את החוצניקים? שזה סתם גאווה. הם אינם תלמידי חכמים, ולכן הם רוצים להתגאות. רבי יוחנן אומר, לא, זה גאות אולי חיובית. הם אינם בני מקומם, הם צריכים לשמור על עצמם. לגאות יש לפעמים יתרון, שלפעמים חיסרון. מתי היא חיובית? כשהיא עוזרת לאדם לאתגר אותו למקומות הטובים. כמו שכתוב אצל יהושפט, ויגבה ליבו בדרכי השם. זה גאות מאתגרת. גאות של קודש. הוא לא מתגאה בעצמו. הוא מתגאה במה שהשם אפשר לו להגיע אליו. זה לא שלי עוד. זה לא שמתן לנו פוטנציאל להגיע, ואני שמח שאני רוצה להגיע לשם. יש גאות שאין נמוכה, שאתה מתגאה במה ששלו. וזה באמת, אני כשעצמי, מה אני? אני חוזר לפה. אז יש בשורשן דברים גבוהים. כשפוגם בזה חז ושלום על ידי אבונותיו, ונופל לגאות וכבוד עשית רחה של תאבות ואבלי העולם הזה, עיקר פגם הגאות הוא בהבגדים. כנראה בחוש, אפשר להסתכל בחוש, כמה וכמה עובדים עולמם על ידי רדיפתם אחר בגדים ותכשיטים. החשבון החודשי הישראלי ניזוק בצורה נוראה. אין לנו בכלל מושג, בכלל הציבור הדתי, אין לו בכלל הבנה במחירי בגדים. כלום. כמה עולה חולצה שמישהו מכם קונה? הכי יקרה, בכמה קניתם חולצה? טריקו 5 שקל, משובצת כמה? 30 שקל, מכנסיים כמה? 50, 60, 70, 80. אתם יודעים כמה עולה חליפה קצת טובה? כמה עולה חולצה טובה? נעליים יוקרתיות. רוב הבחורים, גם כשהם קונים איזה נעלי ערים גבוהות, יקרות, כמה נעליים יש להם? 2 זוגות. 3 זוגות, לא? יש אנשים שלהם 8 זוגות נעליים. מחירים גומרים את המשפחות. נשים, גברים.
והמשפט המפורסם, אין לי מה ללבוש. ארון מלא, אין מה ללבוש. איך אין מה ללבוש? אין מה ללבוש. זה משחית את הממון. ולא בגלל שהבגדים האלו הם בגדים שמתקנים את האדם. זה בגדים שמחצינים את האדם. כי זה בדרך כלל באטליה. לא שלא יכול להיות בגד יקר שהוא מפנים את האדם. על כן אצל אהרון הכהן, גם היקרים הם יקרים שעוסקים בביטויים של פנים. עוד מעט אני אזכיר אולי דבר אחד, נקרא עוד משפט אחד. כמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו זיכרונו לברכה על פסוק, ותתפסהו בבגדו. זה תורה נפלאה של רבי נחמן, הוא אומר, במה מצליחים לתפוס את האדם? הקליפה, במה היא תופסת אותו תמיד? באיזה נקודה היא תופסת אותו? דרך הבגדים שלו. דרך שם תופסים אותו. אגב, זה אחת הסיבות הטובות. היה לי פעם תלמיד שבא לשאול אותי, הוא היה צריך לזה, ללכת לפסטיבל בומבמלה. רצה ללכת לשם. תלבט אם ללכת, לא ללכת. הוא לא כל כך התייעץ אם ללכת או לא, הוא כבר סיפר לי שהוא החליט ללכת. אמרתי לו, תשמע, דבר אחד תקפיד ללכת. תלך שם בלבוש הכי דוסי שיש לך. הכי דוסי שיש לך. אל תבוא לשם לא בחולצות שבת הודיות שנהייתה פופולריות בחלק מהישיבות. תבוא לשם שתראה ממש דוס. כי אחרת יחשבו שמה שאתה בא לשווק שם זה עוד איזו תורה הוליסטית מהמזרח. זה מה שיחשבו. אתה לא בא לשווק את זה. במקום שבו אף אחד לא חושד בך, לא משנה איך תלך. במקום שבו חושדים בך זה חשוב מאוד. שתשתמש בזה בלבוש כדי שלא יתפסו אותך דרך הבגד. אחרת אם אתה אותו דבר יתפסו אותך לשם. תיזהר מזה. תעשהו בבגדו. אבל על כן היה הכהן הגדול לבוש בבגדים יקרים מאוד. שהוא כלולים בהם כל הגוונים שהם זהב, תכלת וגמל. אבל מעל כולם, מה רוכב על זה? מה מוביל את זה? על כולם, חושן ואפוד, שהיה בהם אבנים טובות יקרות מאוד. אבל בהם מה חקוקים? שמות בני ישראל. שיש בהם 50 אותיות, שמבחינת כלל אותיות התורה, שכלולים ב-50 שערי בינה כנל, כי קודשה, בריחו ואורייתא וישראל, כול אחד. והכהן הגדול נשא כל זה על ליבו, כדי להעלות ולתקן כל תאוות הנגידות והשירות. ובפנימיות זה נמצא שם השם בתוך המבטאים. כדי להגיד, אפשר לעשות גאות. אבל כשהיא לשם שמיים, והגבל ליבו בדרכי השם. רוצה לסיים בסיפור מעניין. לפני כמה שנים, שנים אחרות ביקר אצלי בבית איזה בן של רבי חשוב מאוד מאוד. גם הבן עצמו הוא יהודי כבר גברא רבא. הרבי נפטר לפני כמה שנים, והשאיר אחריו, הרבי הזה השאיר אחריו בנים, ממש בלי עין הרע, בנים גדולים מאוד מאוד. את להיפגש, נפגשתי עם כמה מהם, זה באמת מדהים. רק בגלל שלא קיבלתי את רשותו, זה סיפור אישי, אז אני לא אומר את השם פה. לא אכפת לי אחרי זה מישהו שירצה לזה. והוא בא עם עוד כמה אברכים מאותה חסידות, אברכים גם מרשימים. אחד האברכים לידו היה אברך מאוד מאוד מרשים. ראיתי שהם מתנהגים מאוד בקרבה. אמרתי לו, הוא בן שלך? או חתן שלך? אמר לי, לא, הוא חתן של אחי. הוא חתן של אחי. ו... באמת הוא מאוד אהוב עליי. הוא אחיין שלו, כמו אחיין. נשוי לאחיינית שלו. הוא מאוד אוהב אותו, והם באים יחד. הולכים עוד שהרבה יותר מבוגר ממנו. אני התפעלתי מהאברך הזה ביותר. סבך בגיל שרוב היושבים פה, היהודי הזה מלא, מלא, מלא וגדוש בתורה ועירת שמיים ומידות טובות והדרכות והנהגות. מרשים, בדקות אתה רואה שזה משפחת הצולה. אז אני לא יכולתי להסתיר את התפעלותי, אמרתי לו, אני מבין איך אתה הולך עם אחיין כזה. זה... זאת אומרת, אני אספר לך סיפור. הרבה, על אבא שלו, ואבא שלי, זה רבי שהולך בלי בגדי, לא הולך יותר מדי עם בגדים. זה חסידות שבה הרבי לא הולכים עם בגדים יותר מדי בולטים. עם בגדים יחסית דומים למה שהולך כל הקהל. אומר הרבי, מאיזה שלב, בשנה האחרונה שלו, התחיל ללכת באמצע השבוע, ראינו שהוא אומר לגבאי להביא לו בקביעות כל יום את הקפטן של שבת. ולא הבנו למה זה. זה עכשיו להבין גם קצת מה זה מעשיים של צדיקים. ואז שאלנו אותו, הוא אמר,
ברור למה. מאז שהנכדה שלי התחתנה עם האברך הזה, אני רוצה לבוש בגדי שבת. מכיוון שבנביא רואים שבגדים צועים זה על נשים נוכריות, זוכרים שם את הסיפור בזכריה? מה זה הסיר הבגדים הצועים? שיהושע בנה והוא נשואים נשים נוכריות. רואים שחתנים וקלות זה כמו בגדים. עכשיו שזכיתי לכזה חתן מפואר, אני הולך עם בגדי שבת. זה להבין איך יהודי חי את התנך ואת כל ההופעה שלו ואת כל הלבושים, כל המקיפים שלו כבגדי קודש. צריך לעסוק בענייני הביגוד באופן פנימי. ראשית שהם יהיו כלים שעזרו לנו להפנים את עצמנו, להיות נאמנים לפנימיות ולא לחיצוניות. מתוך זה שהבגדים אפילו יעזרו לנו, שיהיה לנו הקפה של כל הסביבה סביבנו של בגדי קודש שמולה ושם, הם אלה שישרו עלינו הרבה אווירה של טהרה וקדושה, בשורות טובות.